קלאס. מוזיקה קלאסית עם אורי לשמן.
שלום לכל המאזינים, כאן מאחורי המיקרופון אורי לשמן, מצטרף אליכם ביום השידורים המיוחד הזה, שמוקדש למלחין יוהן סבסטיאן באך. פתחנו עם הקטע הידוע כל כך, הפרק האחרון מתוך הקנטטה 147, ואני אקדיש כמעט את כל השעה שלנו לחלק המהותי הזה ביצירה של באך, הקנטטות. באך הוא אחד המלחינים הגדולים ביותר במוזיקה הקלאסית המערבית, אין מוזיקאי שלא יגיד את השם שלו בחרדת קודש כמעט. ובאך הוא גם אחד המלחינים הכי מורכבים במוזיקה. בין השאר בזכות היכולת שלו לבנות צורות מוזיקליות יוצאות דופן. מה זה צורה במוזיקה? צורה במוזיקה זה האלמנט הארכיטקטוני של היצירה. אבל איך אני יכול להמחיש לכם משהו מהיכולת הזאת של באך כאן ועכשיו? אז שימו לב למלודיה הזאת. מלודיה ביצירה מוזיקלית היא קו המנגינה. אז זאת המלודיה הדי מסובכת הזאת, ואגב, היא לא נכתבה על ידי באך, הוא קיבל אותה מפרידריך השני, שהיה מלך פרוסיה. אותו מלך שמע על באך הגדול, והוא רצה לדעת מה באך יוכל לעשות עם המלודיה שלו. כנראה שבאך הגיע לארמון והפתיע את כל הנוכחים באלתורים של יותר משעתיים רק על המלודיה הזאת. אבל באך החליט להחזיר אותה למלך כיצירה שהפכה אחר כך לאחת היצירות הגדולות במוזיקה הקלאסית המערבית. הוא קרא לה המנחה המוזיקלית. ואני רוצה להשמיע לכם איך באך מתחיל לעבוד על היצירה הזאת. הוא לוקח את המנגינה, הוא מבין את הפוטנציאל האדיר שלה, ויוצר יצירה שלמה שהיא פיתוח של אותה מלודיה, אותה מנגינה ששמענו של המלך. והוא אף פעם לא מבזבז חומר. הנה, תסתכלו, ממש ניכנס ככה לראש של באך. קודם כל, באך מבין שלא רק אפשר לנגן את המנגינה מההתחלה ועד הסוף, אלא אותה מנגינה תשמע נהדר גם כשמנגנים אותה מהסוף להתחלה. אז זאת הייתה אותה מלודיה מהסוף להתחלה, ועכשיו קפיצת הקוונטום, שבשבילה, מה לעשות, צריך להיות בח. בח מבין בראש, בלי מחשבים, בלי שום דבר, שאפשר לנגן את המנגינה הזאת מההתחלה ועד הסוף, ומהסוף להתחלה, סימולטנית, ביחד, שימו לב איך זה נשמע. אז זאת היכולת הגאונית של המלחין הזה, יואן סבסטיאן באך, שכתב יותר מ-1,000 יצירות, ואיפה? הרבה מהן בלייפציג, שכמעט לא היה לו קהל אמיתי שבעצם הכיר בו ותמך בו. ואפשר לומר שכל המוזיקה של באך היא שיר הלל לאלוהים. באך האמין וגם אמר שהמטרה האחת והיחידה של המוזיקה היא להיות שיר הלל, להדר ולפאר את האל. הרבה מאוד יצירות הוא למשל מסיים במשפט ההלל לאלוהים לבדו, ומשפט ידוע שנמצא על ספר התנך האישי שלו הוא, איפה שישנה מוזיקה דתית, אלוהים הוא תמיד בהישג יד עם הנוכחות הנדיבה שלו. רוב היצירות של באך הן בעלות מנגינה ראשית, מלודיה אחת, שזוכה לפיתוח מאוד מאוד משוכלל במהלך היצירה. בעצם באך מציב את הנושא בהתחלה, וההמשך נשמע כהשתלשלות טבעית והכרחית שנובעת מהנושא. תחשבו על מין מולקולה DNA שאחראית לכל החיים האורגניים על פני הכוכב שלנו, שיש לה את המידע הדרוש לבנות יצור חי שלם, ככה גם המוטיב או הנושא המוזיקלי ביצירות של באך, שממנו מתפתחת היצירה כולה. זה מין מטאפורה לכוח אלוהי אחד ששולט בכל הבריאה כולה. עכשיו אנחנו נשמע את הפוגה בסול מינור, כדי להמחיש את העניין הזה. פוגה היא טכניקת הלחנה מוזיקלית לכמה קולות, זה מילה שבאה מאיטלקית, הכוונה היא לרדוף קול רודף אחרי הקול השני, והפוגה פותחת במוטיב מרכזי אחד, הוא עובר בהמשך בין כל הקולות, בטכניקה שאנחנו מכנים אותה חיקוי, ואנחנו נשמע את החמישייה הישראלית בעיבודו של רכטמן. Thank you. הפוגה הקטנה בסול מינור של באך בעיבודו של אילן רכטמן ובביצוע החמישייה הישראלית. ועכשיו נעבור לקנטטות של באך. כאמור, לתהילה של אלוהים לבדו, במילים האלה, באך חתם כל אחת מ-200 הקנטטות שהלחין. כמות עצומה של יצירות שנמצאת במרכז של היצירה שלו, ובתוכה עולם שלם של רגשות, סגנונות וצורות מוזיקליות. באך עבד רוב חייו בשירות הכנסייה, ובמסגרת העבודה הזאת הוא נדרש, בין השאר, לספק יצירות למקלה במספר פרקים כדי ללוות את הטקסטים בכנסייה, את הטקסים בכנסייה, ואלה הן בעצם הקנטטות. הוא כתב קנטטות לתפילות של ימי ראשון, לחגים, לחתונות וללוויות. המודל של היצירה הזאת היא אגב הגיע מאיטליה, אבל עד מהרה באך עם טביעת האצבע הכל כך מיוחדת שלו, הפך את הקנטטות ובעיקר את אלה הדתיות למזוהות עם השם שלו. כמעט כל הקנטטות הדתיות של באך נכתבו למועד מסוים במחזור התפילה הלותרני השנתי, והתבססו על טקסט ששואב מתוך המקרא השבועי, והם בוצעו בכנסייה לפני ואחרי הדרשה של הכומר. עבור הטקסטים של הקנטטות באך השתמש בפסוקים מהמקרא ושורות מההמנונים הלותרניים. את הטקסטים הוא מגיש בשתי דרכים עיקריות, שבעצם הוא שואל אותם מהאופרה. אריות, שאלה פרקים דמויי שיר, שבהם זמר שר לבדו, אם שרים שניים זה דואט, שלושה תרצט וכך הלאה. ומה שחשוב הוא לדעת שהאריה יש לה קו מנגינה ברור, ומלווה אותה כל התזמורת או הרכב הנגנים. והאריה שבאופרה משמשת לביטוי הרגשות של הגיבורים, הזמן הפנימי שלהם, נותנת בקנטטה ביטוי לרגשות של המאמין, יוצרת אצלו בעצם הזדהות עמוקה. הצורה השנייה נקראת רציטטיבים, שאלה מין פרקים דמויי שיחה או דיבור שמקדמים את העלילה. הרציטטיב הוא בתנועה מהירה, והמנגינה שלו היא לא מנגינה של ממש, כמו באריה. קווי העלייה והירידה של הצלילים של הרציטטיב מתאימים יותר בעצם לניגון הטבעי של הדיבור, וברציטטיב בעצם משתמש בך כדי להעביר את המסר הדתי. בנוסף לזה יש לנו עוד שני דברים, אחד שנקרא הקורלים, שחותמים כמעט כל קנטטה של באך. קורל הוא שיר תפילה של הכנסייה הלותרנית, ששרה בעצם המקלה בתוך הכנסייה וגם קהל המתפללים, ויואן סבסטיאן באך ידוע בעיבודים שלו לקורלים למקלה של סופרן ואלט, אלה הקולות הנשיים, טנור ובאס, הקולות של הגברים, ומה שמאפיין את הקורל שכולם בעצם שרים מקצב דומה, שרים באותו הקצב. ופרקי מקלה שבדרך כלל פותחים את הקנטטות של באך, שבהם מובא לפעמים טקסט מתוך כתבי הקודש. אנחנו נעסוק היום ככל שנוכל בשתי קנטטות גדולות, הראשונה עוסקת במוות והשנייה בחיים בחתונה. והנה נתחיל ונקדיש את רוב הזמן שלנו לקנטטה 106, שאני כל כך אוהב, ידועה גם בשם אקטוס טרגיקוס, והקנטטה הזאת נכתבה כנראה ללוויה, לפי הנושא שלה. ההרכב הכלי שלה הוא עוגב, שתי חליליות, שתי ויולות דגמבה. זה דומה קצת לצ'לו, אבל זה לא צ'לו, זה כלי שהיה פופולרי בתקופת הרנסנס והברוק, ויצא מהאופנה באמצע המאה ה-18, ובואו נקפוץ ישר אל תוך המוזיקה. ונשמע עכשיו את זמרת הסופרן רות הולטון, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, זמר הטנור אנטוני רולף, וזמר הבאס סטפן ורקו. יחד איתם מקהלת מונטוורדי הנפלאה עם סולני הברוק האנגליים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. היצירה נפתחת בקטע אינסטרומנטלי שבה הגמבות כאילו נאנחות בין הצלילים יחד עם החליליות. ואגב, כשהגמבות, שהכלי המיוחד הזה מופיע אצל באך, פעמים רבות זה סימן שהמוות קרב. אז זאת הפתיחה של הקנטטה, ולאחר הפתיחה נכנסת המקהלה ושרה. שעת האל היא הטובה ביותר. בוא נחיה, ננוע ונהיה כל עוד ירצה. בוא נמות בשעה הנכונה כאשר ירצה. כשהמקהלה מסיימת מופיעה אריה של זמר הטנור, ומילותיו הן, האדון ישוע, למדנו לדעת כי עלינו למות, וכך נחכים. מיד אחריו מופיע זמר הבאס ושר, אכן ביתך כי עליך למות ולא להישאר בחיים. ואז מופיע קטע שמשלב בין המקהלה לזמרת הסופרן. המקהלה בעצם שרה, זו הברית העתיקה, אדם עליך למות, והסופרן עונה, כן, בוא אדון ישוע בוא. עכשיו תראו, הסופרנית שרה שוב ושוב את המשפט הזה, בוא אדון ישוע בוא. ואחריה נכנסת המקהלה ברגע מהמם, כמעט כמו מקהלת מלאכים שמלווה את הנשמה שנפרדת מהגוף.
Bestelle dein Haus, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und ich lebe, ich bleibe. Denn du wirst sterben wenn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. Wenn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben, bestelle dein Haus.
רדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל. יום שידורי מיוחד, יוהן סבסטיאן באך ברדיו הבינתחומי.
אנחנו ממשיכים עם הקנטת ה-106 של באך. שמענו קודם את הסיום המהמם עם זמרת הסופרן, והפעם נכנס זמר הקונטרטנור ששר בידיך הפקיד רוחי, אתה גאלתני אדון, אתה האל הנאמן. מיד אחריו נכנס זמר הבאס עם המקלה, והטקסט הוא: היום תהיה עמדי בגן עדן, בשלווה ובגיל אלך לשם, ברצון האל ינוחמו ליבי וחושי, שלווים ושוקטים, כפי שהבטיח לי אלוהי, המוות יהיה שנתי.
Yes.
והגענו לחלק שמסיים את הקנטטה ובו שרה המקלה. תהילה, שבח, כבוד ותפארת, לך האל האב והבן יוכנו. בשם רוח הקודש, כוח האל ייתן לנו את הניצחון דרך ישוע המשיח. אמן. וכך מסתיימת קנטטה 106, שעת האל היא הטובה ביותר של יואן סבסטיאן באך. ועכשיו לקנטטה שונה לחלוטין, אולי אפילו צד הומוריסטי של באך, קנטטת הקפה. באך כתב גם מספר קנטטות חילוניות מהן אופרות קטנטנות בזעיר אנפין, וקנטטת הקפה נכתבה בין השנים 1732-1734. את הליברית, את הטקסט לקנטטה, כתב קריסטיאן פרידריק הנריקי, שכונה פיקנדר, והקנטטה הזאת שמוקדשת לקפה, עוסקת בהבדלי השקפות בין דורות. הבת ליסשן, סופרן, שמשתוקקת לקפה, מול אבא שלה, שלנדריאן, שהוא הבס, שנרתע מהקפה. הקפה, אגב, נולד כנראה באתיופיה במאה התשיעית, במהלך המאה ה-16 הוא הגיע למזרח התיכון, ודרך איטליה לאירופה, הוא נתפס כאלמנט מוסלמי, היו אפילו קריאות להחרים את המשקה הזה, למרות זאת האפיפיור קלמנט השמיני אישר אותו כמשקה נוצרי. ולאט לאט כך התחילו לצמוח בתי קפה באירופה. היחס לקפה במאה ה-18 היה קצת אמביוולנטי, ועל הרקע הזה נוצרה כנראה הקנטטה החילונית והקומית הזאת, קנטטת הקפה. היא יועדה להיות מוצגת בבית הקפה של צימרמן בלייפציג, ובבית הקפה הזה נפגשו מוזיקאים גדולים כמו טלמן, באך ורבים אחרים. אין עדות לכך שהיא באמת הוצגה בסוף באותו בית קפה, אבל ידוע שהוצגה בערים שונות ובהצלחה מרובה. אז תקציר העלילה הוא כזה, האבא, שלנדריאן, שמרן, נרגז, מתנגד בצורה נחרצת לרצון של הבת שלו ליסשן לטעום קפה, והוא מנסה להניא אותה מהמשקה הזה בהרבה מאוד איומים. היא לא תוכל לטייל, היא לא תוכל להסתכל לחוצה מהחלון, לא תוכל ללכת לחתונות, ואפילו לא תקבל סמלה שתפורה על עצמות לוויתן. כנראה משהו מאוד אופנתי בתקופה ההיא. ליסשן, הבת, נחושה בדעתה, עומדת בפני כל האיומים ובוחרת בקפה. אבל אז מגיע האיום הגדול ביותר, לא יהיה לה בעל. ליסצ'ן נכנעת, אבל המספר בקנטטה מספר לנו שבכוונתה להכניס בחוזה הנישואין סעיף שיאפשר לה תמיד לשתות קפה. אנחנו נשמע את זמרת הסופרן אמה קירקבי, הטנור רוג'רס קראמפ וזמר הבאס דייוויד תומאס, עליהם ועל תזמורת האקדמיה למוזיקה עתיקה מנצח כריסטופר הוגווד. וזה נפתח עם המספר ברציטטיב שאומר לנו ככה, הסו, אל תפטפטו והסקיטו למה שהתרחש כאן. הנה מגיע אדון שלנדריאן וביתו ליסצ'ן התאימו. נוהם כדוב מערות, שימעו בעצמכם מה עוללה. ואז יש אריה של שלנדריאן, והוא אומר כך, להיות אבא, האין משמעו מאות אלפי צרות מהילדים, מה שאומר מדי יום ביומו, מה שאומר מדי יום ביומו לביתי ליסצ'ן, נופל תמיד על אוזניים ערלות, והוא ממשיך ברציטטיב, ילדה מרושעת ממרת פה, מתי ישיג את מטרתי, היא פטרי כבר מהקפה. וליסצ'ן עונה לו, אבא, אל תהיה כזה נוקשה, אם מדי יום ביומו לא אוכל לגמוע שלוש פעמים את קערית הקפה שלי, אזי אצטמק בייסוריי כנתח עז מיובשת.
Schweigt stille, plaudert nicht und hört, was jetzt und geschieht. Da kommt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Brummt ja wie ein Seidelbär. Hört selber, was sie ihm getan. Böses Kind, du loses Mädchen, ach, dann erlang ich meinen Zweck, tu mir den Kaffee weg.
Herr Vater, sei doch nicht so scharf, wenn ich des Tages nichts
ועכשיו נשמע את האריה של אותה ליסצ'ן, והיא אומרת כך, הו, מה מתוק הוא טעמו של הקפה, הנוג הוא מאלף נשיקות ערב יותר מיין מוסקת, קפה, קפה אני חייבת, ואם מישהו ירצה להשיב את נפשי, רק אם זוגנה לי קפה. שימו לב כמה אירוטית האריה הזאת היא במוזיקה שלה.
In Koffe lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen.
Ach ja, nur lasset mir den Koffe da.
Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fischweinrock nach jetzt weiter schaffen.
Ich kann dich leichter zu verstehen.
Du
sollst nicht an das Fenster treten und keinen Sinn vorübergehen.
Ach, dieses, doch seid nur gebeten und lasset mir den Kopf stehen.
Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silber oder goldenes Band auf deiner Haube kriegen.
Ja, ja, nur lasst mir mein Vergnügen.
Du loses Lieschen, du, so gibst du mir denn alles zu.
שמענו את הרציטטי ואני אתרגם לכם, שלנדריאן אמר, אם לא תוותרי על הקפה, חסל סדר מסיבות הנישואין, וכן הטיולים ברחוב, והבת שלו עונה לו ליסשן, נו טוב, רק אשאר לי את הקפה. ואז הוא אומר לה, את החצופה, תפסתי אותך, לא תקבלי חצאית עצמות לוויתן לפי הצעקה האחרונה, והיא עונה לו, אוכל לחיות עם זה בקלות, והוא אומר לה, לא תעמדי בחלון ותצפי בעוברים ושווים, אבל הבת עונה לו, גם זה בסדר, רק לזאת אתחנן, השאר לי את הקפה שלי. האבא אומר לה, מידי לא תקבלי סרטי כסף או זהב, לאתר בהם את כובעך, כן, כן, את תענוגה ישאר, והוא אומר לה, ליסשן מרדנית שכמותך, האם תוותרי על כל הדברים האלה? וכך זה ממשיך וממשיך עם הרבה מאוד איומים של האבא, לילדה הזאת שרק רוצה לשתות קפה. שום איום לא עוזר, עד האיום הגדול שהיא לא תתחתן, הוא לא ימצא לבעל, והדבר הזה כביכול גורם לליסשן להתרצות, והיא אומרת לו, הו אב יקר, עשה זאת בעל, אכן יתאים לי מאוד ויקרה במהרה שבמקום קפה, בטרם מעלה על משכבי, אמצא לי מאהב אבירי. ואז שימו לב מה קורה, המספר חוזר עם רציטטיב שהולך כך, כך יוצא שלנדריאן הבא בימים ומחפש לביתו ליסשן בעל חיש מהר. אבל ליסשן אומרת בסוד, אל למחזר לבוא אל הבית, פן אם יישבע לי בעצמו וגם יכתוב זאת בחוזה הנישואין, כי יורשה לי תמיד לבשל קפה ומתי שירצה בכך. ואז נכנסת מקהלת הסיום, שימו לב לטקסט הנחמד הזה, החתול לא יחדל מלתפוס עכברים, העלמות נותרות נאמנות לקפה שלהן, האם מוקירה את המשקה, הסבתא שתתה ממנו גם היא, אם כך מי ימצא השם בבנות. ובאווירה האופטימית והמבודחת הזאת, אני אורי לשמן, נפרד מכם לשתיית קפה פה בקפיטריה של המרכז הבינתחומי, המשך ההזנה נעימה ליום השידורים המיוחד הזה שמוקדש ליואן סבסטיאן בך, להתראות.
Die Rosmarin macht so schön auf, gehen wir nun auf die Tür.